טוב, טוב אחרי דבר מראשיתו, הסוף הוא יותר טוב מההתחלה, לא, אז יש איזושהי תחושה מהם, זאת תחושה בשעת הימים, אבל תחושה של סוף על הצד החיובי שיש בה היא במקום כן חשובה. רציתי לעסוק באמת בנושאים של סוף, בנושא של אבלות או מה שנקרא עבודת האבל. אתה רוצה גם? אולי באמת אחר כך מישהו יאסוף את הדברים ועוד מישהו חסר לו?
יש מישהו בטלפון אליי?
אני פשוט חסר גם לאחר תוריים. חשבתי לעסוק בנושא שלצערנו עסקנו בו במשך הזמן, הנושא של... הנושא של עבודת האבל, אבל נעסוק בו כרגע בהקשר באמת של חורבן בית המקדש. השאלה שאני שואל את עצמי, שאני רוצה שננסה לדון בה קצת כאן עם הלימוד שלנו כמה שאפשר, מה בעצם... מהי עבודת האבל? מה פירוש להתאבל על משהו? מה זה אמור לעשות לנו? ההקשר כאן הוא אבל של החורבן, אבל למעשה כפי שנראה, אבל של החורבן הופך להיות איזשהו עניין שהוא קשור לאבל בכלל, לאבלות. לחלק של האבלות שנמצא בחיים. אני אקרא כאן את התוספתא, את השולחן ערוך, ונראה מה אנחנו יכולים ללמוד מכאן. התוספתא ידועה, מובאת גם בגמרא, עוד חלק ממנה. אמר רבי ישמעאל ביום שחרב בית המקדש, דינו שלא לאכול בשר ושלא לשתות יין, אלא שבך שאין בית דין גוזרים על הציבור דברים שאין יכולים לעמוד בהם. הוא היה אומר, הואיל לא קרין את התורה מבינותינו נגזר על העולם שהוא שמן, שלא לישא אישה ושלא להוליד בנים ושלא להקים שבוע הבן, עד שלא יפלה זרעו של אברהם מאליו. אמרו לו, מותר להן לציבור שיהיו שוגגים ואל יהיו מזידים. ושחרב הבית האחרון רבו חושים בישראל, כן, דברים ידועים שלא יוכלים בשר ולא שותים יין. יש דעה שבעצם תשעת הימים שלא אוכלים בשר זה מנהג הפרושים שצומצם לתשעת הימים. נפל להן רבי יהושע, אמר להן, בניי, לפני מה אין אתם אוכלים בשר? אמרו לו, נאכל בשר שבכל יום היה תמיד קרב לגבי מזבח ועכשיו בטל? אמר להם, לא נאכל. ומפני מה... אמר להם, לא נאכל. ומפני מה אין אתם שותים יין? אמרו לו, יין נשתה שבכל יום היה מתנסח על גבי המזבח ועכשיו בטל? אמר להם, לא נשתה. אמר להם, אם כן, לכם לא נאכל, שמן אני מבין שתהיה לכם. ולכן הפנים, מים לא נשתה שמהם היו מנסים מים בחג, בימים והנזים לא נחל, שמהם היו מביאים מקורים בעצרת ושתקו. אמר להם בניי להתאבל יותר מדי אי אפשר, ושלא להתאבל אי אפשר, אלא כך אמרו חכמים משרד אדם את ביתו בסיר, ונשאר דבר מועד זכר לירושלים. לאחר מכן יש כאן את ההמשך, עושה אדם צפה סעודה ונשאר דבר מועד זכר לירושלים, עושה אישה תכשתינו שאיר דבר מועד זכר לירושלים, שנאמר משפחך ירושלים תשכח שמיים תזבק בשמים ותפקים וכו'. בכל המתאבלים עליה בעולם הזה, סמכים עימה לעולם הבא, שנאמר תלכו את ירושלים ותהילו בה כל אהביה. נקרא גם את השולחן הרופא המשנה ברורה. משחרה בית המקדש נקנו חכמים שהיו באותו הדור שאין בונים בעולם בניין מסויד ומסויד כבניין המלכים. ויתח ביתו בקיט וסד בסיד, ומסייר המקום עמל עמה כנגד הפתח ולא סיד. והלוקח חצר מסוידת ומחויבת, הרי זו בחזקתה, ואין מחייבים אותו לתלוף בכתלים. ישנה ברורה ומביא מחלוקת. ואותו השיעור יהיה בלא סיד, וזה לא כי אותנו עושים ממש אפוד, וזהו גם כן ציור. כלומר, הלבוש יוצא נגד כאלה, האמת שיש גם כאלה שנוהגים היום, לא להשאיר את השטח הזה בלא סיד, כלומר, להשאיר אותו... עם מציאת וכן הלאה, אלא היו צובעים אותו בצבע שחור זכר לחורבן. אז אומר הלבוש לא לעשות את זה, וזהו גם כן סיור. יש מקומות שעושים שחור וכותבים על זה זכר לחורבן. ואותן הפולים בגדי רקמה סביב כל הכתרים ישירו גם כן המעלמה. אז אני רוצה באמת אולי לפתוח במחלוקת שיש כאן, שהמשנה ברורה מביאים. המנהג כן של כאלה שקבעו שחור את אותו שטח שחכמים אמרו כאן המקום של המעלמה בלי לכתוב, והוא מביא גם מנהג שגם כותבים על זה זכר לחורבן. בדברי הלבוש נראה שהוא מתנגד לדבר הזה, משום שהטענה שלו שגם אותו שחור הוא נחשב גם כן ציור. אז אולי נפתח את הדיון בנקודה הזאת, במחלוקת הזאת. מה הייתם... כן, שמים את הכותל או משהו כזה, או צצלום. אז מה אתם אומרים? אולי נתחיל בסוף, במחלוקת הזאת. איך הייתם מפרשים? מה הבעיה כאן? אני חושב שהמחלוקת הזאת יכולה מאוד לחדד לנו את עצם הרעיון של להשאיר המעלמה, כן? מה שחכמים באו ואמרו, להתאבל יותר מדי אי אפשר, שלא להתאבל אי אפשר, ואז מצאו דבר שנראה לנו כזה פשרה. תשאיר קצת ממה שאתה עושה כמשהו לא גמור. אתה מסייד את הדירה שלך, תשאיר חלק לא מסויד. אתה עושה צרכי סעודה, תשאיר דבר מועד זכר לירושלים. אז ראשית, מה אתם אומרים? כלומר, איך את... זה מביא אותנו לשאלה שהיא השאלה הראשונית, מה זאת כאן? פשרה? פשרה שנובעת רק מחוסר האפשרות? מהטיבה של חוסר האפשרות? איך הייתם מבינים כאן את המחלוקת? מה ההבדל בין לצבוע בשחור ואפילו לכתוב למטה זכר לחורבן לבין להשאיר חלק בלתי גמור? מה אתם אומרים? באמת המעלמה הזאת כמובן כפי שאמרת איזה סוג של מוזיאון ששמים כמו נגיד היום כמי שלא עלינו בן שחול או משהו כזה, והרבה פעמים ככה משאירים איזושהי פינה בבית עם החפצים שלו, עם התמונה שלו או משהו כזה כדי להיזכר בו. אז באמת ככה אתם הייתם מפרשים את את המעלמה שצריך להשאיר כאן. מה זה
המוכנה? התכוונת להבדל בין הטבע לבין המעלמה שנאמרת סיב. זה מין פינת זיכרון שלא אומרת חלק מהבית, לא אומרת הבית עצמו חסר. זאת אומרת, אני שם בתוך הבית, אני שם איזשהו חלק שאני מקדיש אותו לזה. אבל על מה לא מסוידת, בעצם אומרת שהבית עצמו לא חלק. מגדירה את הבית עצמו כחלק מהחורבן. אני מבין שאתה מתכוון לגלות הזה.
כן, הגלות הזה אתה יכול להפוך לאיזשהו אח של שאתה יכול לחיות אותו, והכל בסדר, להפוך את זה גם במצב ש...
אז הבעיה שלך היא הבעיה שבעצם היא כתובה ב... כך נראה פשוט לשונו של הלבוש, שזה ציור. אבל אתה מסכים, כלומר הבעיה היא שזה הופך להיות משהו חגיגי. זאת הבעיה שלך?
אתה מסכים
את החיים. יש לי את הצד הזה, זה לא חסר לי שום דבר. אתה קורא לזה מהשיטחים,
שיש לי צד אחד של הבדות. נו, אז מה לא טוב בזה? הוא לא צריך להבין ככה, אבל הוא צריך להגיד שמה שיש הוא חסר. לא שאני...
נפלתי פה עוד פעם. עכשיו שלא שוכל לראות את המשלה להתחיל
מתנגד למה שאתה אומר, אבל אני חושב שזה כבר אמירה שצריכה להאמיר בשלב שני או שלישי. כאילו תחת החלק הלא מסויד, הוא בעצם כאילו מציץ, מציצה תשתית שהיא כולה לא מסוידת. זה מה שאתה רצית לומר, אבל אני מסכים לה, כפשט לא הייתי אומר, איך אתה רואה את זה? אז מהי הבעיה? לא הייתי כל כך להסתמך כאן על הדברים של ה... לא יודע אם הדברים שלך אפשר לעגן אותם כפשט של הדברים של השולחן ארוך. אמרתי, אני מקבל את זה, אבל אולי כשלב בית או גימל. הנקודה, כפי שאתם אמרתם, אפשר להציג אותה גם כן בכמה רמות. הרמה הראשונה היא באמת, האם באמת התפקיד של אותה המעלמה היא סימן כדי להזכיר לנו את בית המקדש? מה הייתם אומרים? במונחים של היום זה סימן או... זה מסמן או מסומן במונחים של היום? איך הייתם אומרים? זה רק בא כאילו להזכיר לנו שהיה בית המקדש ועכשיו הוא לא קיים, בדומה נאמר לתמונה של אותו נער בפינת הזיכרון שבא להזכיר לנו אותו. האם זה התפקיד? ואז בכאורה אם שמים שם צבעים בשחור או שמים איזה כתובית של זכר לחורבן, אז ודאי מזכיר לנו יותר מאשר זה שנשאר כאן חלק לא מסויד. האם נכון להציג את זה? זה רק סימן? מה בעצם? מה? אני לא חושב שבבניין המלכים שמים איזה מקום מעל המה צבוע בשחור, או אפילו עם איזה זכר לחורבן, כמו מה זה אומנות מודרנית.
זה יפה מאוד, זה יותר חמלכים.
כן, אבל לא נראה לי שהבעיה כאן היא הבעיה האסתטית, אפילו לא בשולחן ערוך. מה בעצם נעשה כאן? מה בעצם כתוב שלא עושים דברים שלמים? אז מה זה אומר? כלומר, מה שבעצם נאמר כאן, אני מניח שזה מה שרצית לומר. הטקטיקה, אני לא יודע איך לקרוא לזה, של האבל כאן, היא לא שתעשה איזשהו סימן שיזכיר לך את בית המקדש, אלא כפי שאתם אומרים בצדק, זה המקום הזה שנשאר מסויד, ובעצם יש לו תפקיד כפול. הוא גם המסומן עצמו, כלומר החורבן איננו דבר שבעבר, אלא הוא חלק מההווה. ההווה עצמו, וזאת היא הנקודה הראשונה שרציתי להדגיש אותה, היא בעצם נקודה כפולה. גם ההווה חרב, זה לא סימן, אלא זה המסומן עצמו. נכון שמצד שני, המסומן עצמו משמש גם כתפקיד של סימן לחורבן הגדול של בית המקדש. אבל באיזשהו מקום, החורבן הגדול של בית המקדש בא לכלל ביטוי בחיים שלנו. שמהו למעשה, וכאן הנקודה השנייה, כלומר, זה לא תמונה שבאה להזכיר את העבר, אלא בעצם הזיכרון של העבר הוא נוכח כרגע בהווה בצורת הקיר הבלתי מושלם. זה דבר אחד. אבל יש כאן נקודה עוד יותר עמוקה. איזה תחושת חיים נוצרת כאן לכל ההלכות הללו, שזה בעצם הייתי אומר הנקודה אולי המרכזית של האבלות. של מה? כלומר, האבלות היא בעצם איזו תחושה, כמו שהיום נהוג לומר, החיים כבר לא חוזרים למסלולם. באמת נכון שההורים, אחרי שקרה מה שקרה, הם התגברו על עצמם והמשיכו הלאה לעבודה ולא החליטו את החיים שלהם, כמו שרצו לעשות הפרושים, אבל יחד עם זה הדברים כבר לא חזרו להיות כפי שהיו, כן? כלומר, התחושה שהיא באה כאן לפעול ביטוי בחורבן, וכפי שנראה לכמן, יש כאן כמה מדרשים שקושרים את זה לא דווקא בחורבן, אלא בעצם הסיטואציה האנושית. העולם שלנו הוא לא עולם של שלמות, הוא עולם פגום. יש, כפי שכן, בגמרא בברכות, אסור לאדם שימלא שחוק פיו בעולם הזה. לא שאסור לצחוק, אין בעיה לצחוק. אבל למלא שחוק פיו זה כבר גסות רוח, זה כבר, זאת היא הבעיה. כלומר, היכולת לחיות מתוך, או להגיע לזה, הבעיה של שלמות, למלא שחוק, בניין מלאכים, מה זה בניין מלאכים? יש משהו פגום בעצם החיים של היהודי אחרי החורבן, וכפי שאמרתי בחלק מה... מה? אני מסכים איתך, אתה מדבר על מלא שחוק פיל, מה? אני מסכים איתכם, וכך הרוב הראשונים פרשו שכאן מדובר, העולם הזה זה לאו דווקא קשור לחורבן, אבל השולחן ערוך משום מה הביא את ההלכה הזאת בסמוך להלכות של החורבן דווקא. אז נראה, עולם הזה ועולם הבא זה יכול להיות גם עולם הזה ועולם הבא, אצל חזר זה יכול להיות עולם הזה ועולם הבא במובן של עולם התחייה או משהו כזה, אבל זה יכול להיות גם הרבה פעמים עולם הזה ועולם הבא זה העולם הזה לימות המשיח. ואם נפרש את זה במובן של עולם הזה ועולם הבא במובן של החורבן לימות המשיח, אז כנראה ככה דבר השולחן ארוך, משום שצרף את ההלכה הזאת, וזה מאוד מתאים, של אסור למלא שחוק פיו בעולם הזה להלכות הקודמות של אסור לך לחייד לגמרי את הקיר, אתה צריך להשאיר משהו בסעודה וכן הלאה. כלומר, הנקודה, התחושה הראשונה של האבל, וזאת היא הנקודה הראשונה שרציתי להביע, זה שאתה הולך בעולם שיש פה איזה משהו פגום, משהו לא שלם, איך אני אנסח את זה קצת, אולי בצורה קצת יותר קולעת. יש איזה שבר יסודי, זעזוע, אובדן. והאובדן הזה, צד של כאב, צד של סבל וכן הלאה, הוא עצמו כבר לא מכיר לך, אין שלמות. ומי שכפי שאמרתי, השלמות עצמה, אם אתה מנסה להביא אותה, היא עצמה כבר איזה סוג של, היא עצמה דבר הפגום באמת, היא הופכת להיות באמת סוג של גסות רוח. וזה אני חושב אחת מה, באמת התכונות של היהודי, אולי של האדם בכלל. האדם צריך תמיד ללכת עם איזו נקודה של אבלות בלב, שנושא אולי בהמשך להגדיר אותה, נקודה של אבלות, של משהו שהוחמץ, של משהו שעבד, של משהו של היה ולא יהיה. זאת התחושה או תחושת החיים שבאה כאן נכלל ביטוי. כך שמבחינה זאת באמת יש כאן שתי נקודות. ראשית כל, לא מדובר על סימן בהווה שיזכיר לנו את העבר, אלא מדובר על ההווה עצמו, כלומר ההווה עצמו כזמן בלתי מושלם, כזמן פגום, כתחושה עמוקה של קדימות. זו אותה תחושה שאף פעם בעצם אנחנו לא יכולים להגיע לשלמות. אפשר לומר, אנחנו רק עוד משפט אחד, כפי שבצד מסוים אנחנו לא מצפים שנהיה כל הזמן בשלמות, אבל שפעם אחת לפחות נהיה שלמות, כשהתחתנו, כשנולד הילד, כשקרה משהו, אבל גם את זה אף פעם לא, אי אפשר. אפילו בשמחה הגדולה ביותר, אז שמים את האפר על החתן, משאירים משהו בסעודה, אפילו המצב הזה אין, וזאת הצד, הצד העמוק של האבלות, הצד של ההחמצה, שאף פעם אתה בעצם עבד כאן משהו שהוא אף פעם לא יחזור. זאת היא התחושה האדומה של, של חורבן, של, 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 של אובדן וכן הלאה. עכשיו דבר. מה? כן, דבור יקרא. מה? לבוא ולומר עוד שלב. אני אמרתי שהמסומן, שזה הפגימות של העולם, היא הופכת להיות סימן לחורבן. אני רוצה לומר שגם החורבן עצמו, שהוא המסומן, הוא סימן לחורבן הקוסמי, וזה נגבי לא זה המדרש בהמשך, ומדרשים כאן בהמשך.
אני חושבת שזה, אחרי מה
הוא מצטרף אצלי מאוד חזק לאבלות שמגרשים יהודים או כרגע רק זומנים לגרש אותם, אבל אני לא יודע אם זה נראה כגם איזה משהו שהולך להיות בלתי נמנע. הוא גם כן עורר בתחושה, ושוב אני לא דן בשאלה אם נכון לעשות את זה או לא נכון לעשות את זה. מבחינתי זה הרבה יותר גרוע אם נכון לעשות את זה, משום שזה בעצם אומר שזה בילט אין בתוך ה... אז זה כבר לא החטא של בני אדם, זה כבר הופך להיות חטא הרבה יותר גדול. אז, אבל זה מורה תחושה מאוד עמוקה של אבלות, זה כמו המוות, המוות מעורר אבלות, נגזרה גזרה, והוא חלק מה, מהמציאות עצמה. זאת התחושה, כפי שאמרתי, של האובדן, של, של ההחמצה, של איזה משהו שהוא אף פעם לא יכול להגיע לכלל שלמות, והתחושה העמוקה של הפגימות היא התחושה של ה... של האבל שמתארת כאן. שלום עליכם, ברוך הבא. כבר התאפקת איזה חודשיים, ועכשיו אם אתם מתאים לתת לך לדבר. טוב.
יכול להיות שאנשים שהיה להם את היכולת להתחבר לשכינה וגילוי השם, הם הצליחו
גם מה שהכחת לי, נדמה לי שלא בדיוק שמעת את הניגון שאני רציתי לנגן את הדברים, אולי לא הצלחתי, אבל לא ניגנתי את זה כמו שאתה אומר במנגינה שלך, וגם לא לניגון שלך, שקרונית אני מסכים איתו, ואני רוצה אפילו להוליך לשלב מסוים, אבל כפי שכרגע זה רק רולי נגדך, אתה מחמיץ את הנושא של האבלות. הנושא של האבלות הוא לא חזרה לטוב האמיתי, הוא לא גאולה, הוא מצב של חוסר גאולה. ונראה לי שזה מה ש... כלומר, אתה השתמשת במשפה שתמיד מדברים עליה כאן, אבל זה לא כאן. האבלות היא לא מצב של גאולה, היא מצב של תחושה של אבל, של אובדן, של יגון. לא במנגינה שניגנת קודם, אני כרגע קשה לי לחזר את הניואנסים השונים. זו תחושה של... כמו שמישהו, כשאמרתי, הלך לו אדם נפש אהובה לעולמו. כן? עכשיו הוא נמצא בתחושת האובדן הזאת, בתחושה מתמדת, קבועה. תחושה שבאיזשהו מקום, כמו שאמרתי, החיים לא ישובו לקדמותם. זה ממלא אותו באיזה... התחושה הזאת של אובדן היא ממלאת אותו. היא לא תחושה שולית, אבל כל הזמן הוא הולך איתה. גם אם הוא מתפקד כפי שהוא מתפקד, וגם אם הוא צוחק מפה לשם, אבל אף פעם לא עוזבת אותו הנקודה של הכאב, של הלב הנשבר, הנקודה הזאת של האבלות, של האבל. אז אולי רגע אני רוצה לגשת, סליחה שאני קוטע, בואו נעבור, ניתן רק לאור את השוק, ישב במה, אחר כך נמשיך על המה.
אני רק אגיד בקצרה, אני יכול לדעות פעמים מאוד מזכירים לי את המחלוקת, אני קודם מחלוקת מחלוקת הרב קוק ללייבוביץ', בנוגע האם הגאולה קיימת או לא, זאת אומרת, ללייבוביץ' אמר שהמשיח לעולם לא יבוא, תמיד תספר לו, תספר לו, תספר לו, אבל הוא בסופו של דבר אף פעם לא יגיע, והרב קוק כאילו, הרב קוק יש לו קטע על עולם הבא בעולם הזה. כאילו השלמות קיימת, אתה יכול להפיג אותו, זה לא דבר שכמו שאתה אומר, כמו שחזרו פה ואמרו, השלמות לא ניתן את ההשגה בעולם הזה, אבל אנחנו בואו במהותו, אלא הרב קוק היה מאוד אופטימי, לעומת לייבוביץ', היה לא מציאותי, אבל גם מאוד לא היה לו חזון, לא היה לו משהו
אחר. טוב, אני מרגיש שגם אתה החמצת את הנקודה הזאת, של האבלות. הנקודה שאדם הולך בעצם עם ה... אני לא יודע איך לתאר את זה, מה? להיות אמריקאיות, כמו שאומרים. אני חושב כל זה הכי גדול. אני לא מסכים איתך. זה שמתלבשים יפה את שלומות העולם, יש כאן נושא של החגיגיות. חגיגיות היא לא מנוגדת לעבר. זה לא, הביקורת שמותחת אני לא הייתי כל כך מהר, ממהר למצוח אותה. משום שדווקא זה שאדם בא נגיד ללוויה, הרי בחוץ לארץ נוהגים משלוח הזמנות ללוויה. זה שדודה שלי נפטרה, גם זה נשמע מצחיק, שדודה שלי הלכה לעולמה, אז הם שלחו לנו משלוח הזמנה, הלוויה תהיה ביום זה וזה, כמו הזמנה, לא בגלל הירושה, כמו הזמנה לחתונה. זה שהמוות או האבל מקבל משהו של חגיגיות, זה לא פשוט, אין חגיגיות בלי, אין. אז אני לא, כפי שמעתי, אני לא... מצד שני גם את זה שכולם באים להלוויה... גם ההפך אני אומר, זה שאדם בעל הלוויה כפי שהוא לבוש בדיוק יכול, גם זה לא ברור שזה מין בנליזציה של המוות, כאילו אין כאן אירוע, אתה בא אליו בכל יום, אז זה פועל בשני הכיוונים, לכן לא הייתי...
אתה בא לכוח החיים בצורה כזו המובן, ניטל הטעם של הדוקטורים המשפטים על קומן, ניטל הטעם, ניטל
הטעם. אז עכשיו באמת את זה אני רוצה לדבר.
אתה מצד אחד לא מוכן להשיק את החיים כפי שהם, מצד שני, החיים הם כבר לא כפי שהם, ניטל הטעם, אתה מצפה שהוא יחזור.
זה אני רוצה עכשיו באמת לדבר. מה אתם אומרים על הפרושים? סליחה שאני קוטע, אני גם הייתי רוצה ככה להשאיר לנו את הזמן לדיבורים על סך הזמן, נכונה, וקצת... מה אתם אומרים על הטענה של רבי ישמעאל והטענה של הפרושים, ובעצם למה הטענה הזאת לא מתקבלת? גם לגבי רבי ישמעאל, וגם למה רבי ישמעאל היה... מה הטענה של רבי ישמעאל? איך הייתם מתארים את זה? יש לנו את רבי ישמעאל בהתחלה, ולאחר מכן יש לנו את הפרושים שאיתם מתווכח רבי יהושע. מה אתם אומרים? מה היא מבטאת, הטענה הזאת? בדיוק הנקודה שרציתי לדבר עליה. אתם באמת חושבים שהוויכוח הוא כאן בין עמדה עקרונית לעמדה פרגמטית או ריאלית, וזאת היא בעצם הסיבה? כלומר, גם, הרי אנחנו רואים שגם רבי ישמעאל וגם רבי ישוע למעשה מבחינה עקרונית כן מוכנים לקבל את הטענה כמו שאומר רבי ישמעאל. בעצם רבי ישמעאל אומר, היינו צריכים להתאבד, זה מה שהוא אומר, עד שיחרה זרעו של אברהם. השאלה למה צריכים להתאבד, וגם רבי יהושע כשהוא עונה להם, אז הוא לא סותר את דעתם, הוא רק מביא אותה עד אבסורד. אם כן, גם לא נאכל לחם, לא נשתה מים. נראה לכם, אז באמת זה מן אמירה טוב, צריכים אחרי החורבן לקום ולהמשיך הלאה לחיות, אין ברירה, זאת היא האמירה, או שיש כאן אולי משהו עקרוני, עמוק יותר, גם בתשובה של חכמים. מה, איך הייתם מציגים את זה?
כל שלב הדברת הזה, שהדור שראה את החורבן בו לפני, לא דור של נקבעים בתמונה, שזה דור של החורבן עצמו, אז שום טיעון לא, אין אפשר להביא לו סיבור שיהיה עצמית, זה יכול בשר ואשתו יד. ולכן גם עוד ישמעאל מסכים איתם, גם עוד יהושע,
צריך לגרום לכך שעם ישראל יתאבד? עם כל המשמעות וכן הלאה, אבל למה יש כאן...
זמן בית המקדש
שמתאים
שבית המקדש
תופס
מקום כזה מרכזי,
שאם תוציא
אותו הם חיים.
מה התחושה שיש
כאן? אבל החיים בגיל בית המקדש...
אני מבין מה שאתה אומר, גם כאן אולי אפשר קצת, אני הייתי רוצה לדעת מה.
איך אתה
אם הוא מוכן להסתפק במעל המה, למה שלא להסתפק במים ובנבים? שאלה נכונה. למה באמת הם רוצים להימנע מאכילת בשר ויין? מה התחושה שלהם? לא יכולים. איזה מין טעון זה? עכשיו בתה לא... מסלק את החגיגיות. איזה תחושה יש להם כאן שבגלל זה הם לא רוצים לאכול בשר? הם אומרים, אין במגדר בשר, כי נאכל בשר. מה? זה
צריך להיות משהו גס.
זה צריך להיות משהו גס.
מה?
משתתפים בצער השכינה. איזה סוג של רגש לפי דעתכם הם מרגישים? מה? איזה מין תחושה יש, אני אוכל בשר והוא רגשי אשמה. זאת אומרת, מה שיש כאן לפי דעתי, וזה תיאור מאוד ידוע, מה? אדם הרבה פעמים כשנפטר מישהו, אז הוא חש רגשי אשמה מאוד עמוקים. הוא אומר, איך אני יכול לאכול בשר כשהוא כבר שמה נמצא תחת הקרקע. אחרי השעה זה גם כן דבר שמאוד בלט. אנשים, אלה שנצלו, היו להם הרבה פעמים רגשי אשמה מאוד עמוקים, ואיך אנחנו ממשיכים לחיות, והם הלכו לעולמם. הייתי אולי אפילו אומר את זה בנימה יותר מרוככת, גם אם לא הייתי משתמש ברגשי אשמה, תחושה של בגידה. כלומר, האדם הזה שכל כך אהבתי וכן הלאה, שאני כל כך חש כלפיו הזדהות ואמפתיה, נמנע ממנו עכשיו אותו דבר שאני עושה. וממילא כשאני נהנה מהדבר הזה הוא מקבל את זה והוא לא נמצא, הוא כבר לא יכול להיות שם, זה עצמו כאילו אני בוגד באהבה שאני אוהב אותו, בהזדהות שאני אוהב אותו. אני ממשיך הלאה כדרכי, חי את חיי, והוא באיזשהו מקום נעלם כאן. יש כאן לפי דעתי במונחים הפסיכולוגיים, וזה הדבר שהייתי רוצה להוביל אליו, יש כאן טראומה, מה שנקרא, טראומה מאוד חזקה שעוברת על אדם. והיא באה לך ביטוי באמת בשני הדברים, גם ברגשי אשמה או הבגידה הללו. אנחנו לא מסוגלים לאכול, משום שהאכילה הזאת היא כבר, איך יכול להיות? בית המקדש, אין שם בשר, ואנחנו נאכל בשר ונשתה יין, ולא לא שייך בכלל. כמו שאתה יושב לך עם סעודה, אוכל בשר שותה יין, והסוכן שלך שם מסכן, אין לו מה לאכול. איך אתה מסוגל לעשות את הדבר הזה, וכאן זה אפילו יותר עמוק. יש כאן עוד תחושה שהיא קיימת אצל רבי ישמעאל, זו תחושה של רציפה, תחושה של חוסר טעם, של חוסר משמעות. החיים איבדו את המשמעות שלהם. הואיל ואוכלים את התורה מבינותינו, נזר על העם שהוא שומע. כלומר, כמו שאדם שוב בא, ומה שהבאתי מקודם, חלילה נפל לו ילד בצבא או משהו כזה, הוא איבד את הטעם של החיים שלו, והוא לא רוצה להמשיך הלאה. וכאן הנקודה, הנקודה היא בעומק, זה לא רק שאלה פרגמטית. הטראומה, כפי שנוהגים היום לומר, היא התגלות של הממשי, שאף פעם הוא לא יכול להתאפס בכלים של העולם. ברגע שהוא נתפס בכלים של העולם, או אני מנסה להיכנס אליהם, אז באותו רגע הם נשברים. כדי להבין למשל, הרגע הראשון שמישהו שומע, נגיד פתאום הרופא אומר לו, יש לך מחלה ממארת, הרגע הראשון. או חלילה, נכנסת עם המכונית, אותה תאונה. הרגע הראשון הזה הוא הרגע של הטראומה, הוא רגע שבעצם אני עוד לא יודע אפילו מה קרה, אני עוד לא מודע, ובדרך כלל הרגע השני הוא הרגע של ההכחשה, שאולי אליו נדבר גם כן. הרגע הראשון זה מצב שהוא, הייתי אומר, מעל התודעה או מעבר לתודעה, או איזה מין תדהמה, או זה הצד הזה, ובנקודות הללו מבחינה אחת, הן הנקודות שבהן הממשי מופיע, הממשי מופיע. מה אני מקבל ממשי? ולכן החוויות שלנו הן לא החוויות של המפגש, הן לא חוויות של הממשי. בדרך כלל נמצאות כבר ברמה שנייה או רמה שלישית. בלשון הקבלית זה אור שהכלים לא יכולים להכיל אותו. זאת היא בעצם הטראומה. בעולם שלנו אנחנו לא יכולים לתת כלים לאותה טראומה. אנחנו אפילו לא מסוגלים לתפוס אותה. התודעה היא לא מספיק, השפה היא לא יכולה להכיל את הממשי, רק באמצעות זה שהיא למעשה מכסה אותו, מעלימה אותו, וזאת היא התיאור. הם בעצם אומרים, החיים נשברו, אי אפשר להמשיך הלאה. בגלל האירוע העמוק, וזה באמת כשקורה איזה אירוע של אובדן, אז המפגש עצם, במובן מסוים, עצם הגילוי של הממשי הוא גילוי טראומטי. משום שהוא עצמו בצד מסוים האיום הכי חזק על העולם שלנו. משום שבאותו רגע שהוא מופיע, אז האינטימיות שיש לנו עם המציאות, הנינוחות, המובנות מאליה, היא פתאום נעלמת, היא נמחצת. ולפי דעתי, כך אני מרגיש כאן את הדברים, בעצם מה שהוא אומר להם, הוא אומר להם, אתם לא תוכלו באיזשהו מקום להיות, או אפילו הייתי אומר, לשמר את האובדן באמצעות השבירה או באמצעות הטראומה. מה שתוכלו לעשות זה רק באמצעות השארית שנשארת ריקה, שעליה אני אולי תכף ארצה לדבר. זאת בעצם הנקודה העמוקה. הנקודה העמוקה של אבל, של אובדן, של חורבן, במובן העמוק שלו, לפעמים האדם יכול להיפגש עם הממשי אולי גם דרך הטוב, אבל גם כן, כשהוא מופיע כטוב גדול, אז הוא מופיע גם כן כאיום, כמשהו שאין לנו כלים להכיל אותו. ואז מבחינה זאת, אז באמת, אני אומר להם, זה לא טענה פרקטית, זה טענה הרבה יותר עמוקה, זה טענה שבצד מסוים, אתם הייתי אומר, מכחידים, אתם רוצים לשמר את החורבן, את האובדן, באמצעות ההינזות. אבל הוא אומר להם, לא, מה שאתם עושים זה לא עבד, זה לא משמר את האובדן, בצד מסוים הוא רק מבטל אותו, משום שאין כלים להכיל אור כזה, אין כלים באיזשהו מקום להכיל את הטראומה.
Thank you.
אמיתי, שאנחנו אומר שמדבר שלא כל הנושא של החורבן עובר סביב הנושא של השתלטות הצדיק, ואז הוא מדבר על עבילות כפולה. יש מצב, הייתי אומר, כמו יש מצב שמישהו עבד ועבר עליו, ולהגיע אליו, אני שולח לו. יש לפעמים פתאום אתה מסתכל באלבום של התמונות, ואתה רואה את התמונה ואתה כבר לא נזכר בו. אתה רואה כמובן את התמונה של הספר, אבל את אותו חוויה, את אותו הערה שהיא לך פתאום נעלמה. מבחינה זאת, אתה אומר להסתכלות הצדיק. כלומר, העבידות הכפולה זה לא העבידות שרק שהוא הלך לעולמו, אלא בשלב מסוים שאתה כבר גם שכחת אותו במובן הפנימי. ואז זאת היא העבידות העמוקה, זאת היא הטראומה העוד יותר גדולה. שאותו אדם, פתאום גריתי דסעתי, שהייתי בטוח שהבדן יהיה, פעם הוא לא ימחק, פתאום אני מרגיש שזה נמחק, שגם הזיכרון שלו נעלם. ולכן אני חוזר על מה שאמרתי, הסיטואציה הפוכה. הבעיה היא לא שבני אדם סובלים ובאים לנחם אותם, היא בהפוכה שבני אדם לא סובלים, שהם כל כך נמצאים בעולם שהם שוכחים את הכאב שיש בו, שהם שוכחים זה שבעצם העולם הזה הוא עולם פגום, הם שוכחים את הממד של האבלות שיש במציאות. הם חיים בהם באיזשהו עולם בטוח בעצמו, עולם שם, הם ממלאים שחוק פיהם בעולם הזה. ולכן, עם כל האמירות ההירואיות שלך, שאני מוכן להסכים איתם, אבל הנושא של האבל הוא בפורש כן הרצון להנציח את הזיכרון, כן הרצון באיזשהו מקום, רצון שבאמת עבד בעם ישראל. עם ישראל מעולם שכח את האבל שלו, וזה גם מסוג של הנצח שלו. אם הוא שוכח את האבל, אז הוא היה באיזשהו מקום נאחז באיזשהו עובר והיה מוצא שם את מקומו. העובדה שתמיד מרגיש את הטראומה באיזשהו מקום תמיד קיימת, היא למעשה גורמת או מביאה לכך שהוא ממשיך להתסבר, ואז יש לו גם סיכוי איזשהו עתיד. כך שגם לי להתחיש את מה שאתה אומר, אבל כאן הסיטואציה היא שונה לחלוטין. הסיטואציה היא דווקא להנציח את האובדן, כמובן לא להפוך אותו למשהו שהורש את החיים, אבל מצד שני הוא נותן, אני לא חושב שנספיק להגיע לזה, הוא נותן לחיים איזה ממד עמוק שבהם, הוא נותן לה באיזשהו מקום את איזה סוג של משמעות מאוד עמוקה. לכן אני לא הייתי, אני לא חושב כמו שאמרת שחכמים בהקשר הזה במפורש. המצב של האובדן, ואני אקרא כמה משפטים, העבודה של האבל היא לא רצון לשכוח או להשכיח, אלא להפך, העבודה היא דווקא לזכור או להנציח את הזיכרון. אני אקרא כמה משפטים שמישהו כתב בהקשר הזה ואני מאוד מזדהה איתם. לאבד פירושו לזכור, נוכחותו הנמשכת של האובדן, של החורבן בהקשר שלנו, תלויה במאמץ קבוע של הזכרות. לאבד פירושו לשמר במקום אחר, להעתיק דבר מה ממישור אחד של קיום למישור אחר של קיום. מדובר בהעתקה ממישור הדברים שנוטפים ישירות למבט ולמגע, למישור הדברים שאי אפשר לגעת בהם עוד ואפשר רק לייצג אותם. אובדן, כך הוא ממשיך ואומר, הוא אירוע שאפשר להיזכר בו, לפאר אותו כמו כל אירוע אחר. מה שחל על זכרון הראשון של כל אירוע חל גם על אובדן, כמו כן גם על הדבר האבוד. אבל האובדן, וכאן המשפטים, אני חושב משפטי המפתח, ישנה גם נוכחות שאינה תלויה בזיכרון האירוע שבו התרחשה ההיעלמות, והיא חורגת מנוכחות הדבר שעבד כעדר. בנוכחות של אובדן, נוכחות ההיעדר מלווה בזיכרון הנעדר כנוכח ומוצבת מולה. אני אחר כך אגיד את המשפטים האלה. חריפותה של נוכחות זו נובעת מן המתח שבין זיכרון הנעדר כנוכח ונוכחות הנעדר בזיכרון. המתח שבין היד איננו עוד, והיא מהווה אירוע בפני עצמו. מה שבעצם רוצה לומר שיש כאן איזו קטגוריה של אירוע שהיא שונה מאירועים אחרים. היא הקטגוריה שמגדיר אותה כאן כאלה. מה הכוונה? אני נזכר באדם, אדם שהלך, או בהקשר של החורבן, שכפי שאמרתי הופך להיות משהו הרבה יותר מרכזי. אז הזיכרון הראשון זה משהו כינה כאן זיכרון הנעדר כנוכח. כלומר, אני נזכר באדם הזה, אבל לא נזכר בו כהפשטה. אני נזכר בו כמישהו שהיה, כמישהו שהיה קיים, שהוא קיים, שהייתה לו נוכחות, כמו הנוכחות שלנו כאן. הוא היה פעם. האבא היה פעם, האמא הייתה פעם. היא הייתה באופן הממשי. זה להיזכר בו כנוכח. אבל מה שקורה ההיה, אבל מה שקורה בלא יהיה עוד, זה עצמו מטיל כן איזושהי איך אני אגדיר את זה, כשאני אומר היה, אז אני נזכר בו כמישהו שהיה פעם נוכח. והלא יהיה, הוא נותן לו קיום אחר. למעשה, כאילו ההיה הופך להיות נצח באמירה של הלא יהיה. הוא כרגע עלה, נקבע כנצח. וזה המשפט השני של הזיכרון, זיכרון עבר כנוכחות. כלומר, בזה, האבן בעצם הוא רוצה להנציח את הנוכחות של אותו אדם, אבל להנציח את הנוכחות של אדם לא כעבר, אלא כנוכחות בהווה. זה כמו שאתה הרבה פעמים יכול לפגוש, כן, הבגדים תלויים באותו מקום. ברגע שהבגדים תלויים, הוא נמצא. הוא עובר לפאזה אחרת, אפשר לומר, של קיום. וזה בעצם אותם משפטים של זיכרון הנעדר כנוכח. אני צריך זוכר את הנוכחות שלו בעבר, אבל הנוכחות של הנעדר בזיכרון. כרגע הזיכרון לא צריך לתפוס אותו כמחשבה על מה שהיה. אתה צריך לתפוס את הזיכרון כאיזה עולם, הייתי אומר, מיכל, מקום, כמו שרבי נחמן אומר ספר, כך הוא אומר ספר הזיכרון, שהלב של העולם זה ספר הזיכרון, שלמעשה גורם לך שגם העבר הוא נוכח כרגע בעובד. האדם הזה הוא קיים, אבל הוא קיים בקיום, כפי שנאמר מקודם, בקיום מסוג אחר. קיום שזאת היא בעצם הציפייה שלנו שהוא יישאר לנצח, אבל הוא נשאר כקיים לא קיים, כלומר כקיים שנעדר. מה שמאפשר להשאיר אותו ברובד הזה של הקיום, זו דווקא העובדה שבצד אחד אני אומר היה ולא יהיה. וכאן נכנסת הנקודה העמוקה של היגון או של האבל. כן? באמירה הזאת היה ולא יהיה, שיש כאן איזה מין מצב כפול כזה. היגון העמוק, מה שתיארתי מקודם, ובכך אולי אני אסגור קצת את המעגל, המקום הריק, אין בעולם שלנו, אין כלים לטראומה, כפי שאמרתי. מה בכל זאת, איך אפשר לבנות כלים? הכלי היחידי שנשאר זה המקום הריק. המקום הריק זה מצד אחד, הוא לא נמצא בתוך המציאות, הוא נמצא בצד שלה, יש לה עקיר כולו בנוי. אבל מהמקום הריק משתקף כאן הדבר שכבר לא נמצא, האובדן שלו, העין שלו. וזאת היא בעצם בצד מסוים הדרך היחידה לבנות, הייתי אומר, איזה כלי לטראומה, לזעזוע. לתת למפגש הזה עם החורבן, לתת לו מקום במציאות. מבחינה רגשית או מבחינה פנימית, זה באמת בא לך ביטוי באיזה סוג של אבלות. אנחנו באמת, העולם שלנו, יש בו איזה מין אבלות. אבלות שהיא לא רק אבלות אישית, היא אבלות, אבלות שהיא נמצאת בעצם העולם. גם אלוקים, כפי שאנחנו רואים בכמה מדרשים שנמצאים כאן, גם אלוקים הוא למעשה מתאבל. משום שיש כאן איזו נקודה עמוקה של החמצה, של פגימות, של חוסר שלמות, של חוסר יכולת, שהיא נמצאת בעצם הלב של העולם. כפי שאמרתי, היא לא באה ליצור, בצד מסוים היא לא באה, היא לא צריכה להביא אותנו לדיכאון, בדיוק ההפך, הדיכאון הוא באמת הטראומה שהיא לא מוצאת את האפיקים לצאת החוצה. זה המצב שבו העולם נשבר. במובן הזה היא הופכת באמת להיות משהו חיובי, אבל המשהו החיובי הזה, אני רוצה שנבין, זה לא להפוך את זה למשהו אסתטי או משהו כזה, אלא המשהו החיובי הזה הוא למעשה נותן איזשהו עומק לחיים עצמם. הוא מבליט מצד אחד גם את הזמניות של החיים עצמם, את זה שכל דבר הוא אובדן, את חוסר השלמות. אבל החוסר השלמות הזה הוא בצד מסוים, הייתי אומר, אם יש לי את השלב הראשון של הטראומה, חכמים אמרו שלושה ימים לדחי, אני רוצה לפרש את זה כשלושה ימים שכאילו של הטראומה, אתה לא יודע איפה אתה נמצא. אחר כך אמרו שבעה להספד. שבעה להספד זה כבר הרצון לחבר סיפור. זאת היא השבעה שנגיד בשבעה לא עלינו, אנשים אוהבים כל הזמן לשאול איך זה קרה, מה קרה, מה היה וכן הלאה. מה בעצם הם רוצים? הם רוצים איזשהו מקום לבנות כלים לאירוע, לתאר אותו. כשאתה מתאר אותו, אתה באיזשהו מקום מכניס אותו למציאות, בדרך כלל זה מאוד לא מוצלח, זה לא מצליח. זה לא מצליח משום שהאירוע הוא מעבר ליכולת להכניס אותו למילים. זה מין בנליזציה סביב העניין, זה הופך להיות הרבה פעמים פטפטת. ההספד האמיתי, התפקיד שלו הוא באמת להכיל את אותו דבר שמבחינה זאת הוא לא ניתן להכלה, דרך המושג הזה של האבלות. יש באמת את השלב הבא, שאתם אותו מתארים שהשלב של ההשלמה. השלב של ההשלמה, וכאן אני כן מתחבר למה שנאמר קודם, הוא השלב שאדם מקבל את המציאות כפגומה. אבל כשהוא מקבל את המציאות כפגומה, תמיד נשאר כאן הממד, כפי שאמרתי, הממד של היגון, הממד של הלב השבור, שהוא חלק מההוויה של היהודי. היהודי הוא אף פעם לא יכול למלא שחוק טיב בעולם הזה. כשהוא מלא שחוק טיב בעולם הזה, אז הוא חש רגשי אשמה מיד. אני בכוונה השתמשתי במילה רגשי אשמה כדי שכולכם תוכלו לא לקפוץ. שמה? רגשי אשמה, כן, רגשי
אשמה.
מה? אין לי יודעים רגשי אשמה? אני חושב שרצית רק לשאול את זה. כן, אני יודעים רגשי אשמה. ברגע שנהנים מהעולם הזה שותים קפה, מיד יש להם רגשי אשמה. הם צריכים לברך אחר כך פעמיים בשביל...
אבל
אני חושב שלא, אבל הוא יש את עשרות דין. זה לא מתמלא בשביל. אין דבר כזה בעולם הזה שאתה שחק מלא בשביל.
אני מדבר על שההשלמה בעולם הבא, ובעולם הבא אפשר למלא.
השלמה היא עולם הבא, אבל היא לא עולם הבא. השלמה היא בעולם הזה. אני מסכים איתך שברגע שאדם משלים...
הכל
לטובה. תלכת בזה שאתה אמרת, אני מבין שהכל לטובה. לא לטובה. השלמה היא לא שאני מבין שהכל לטובה. אני רוצה שבן אדם, אני רוצה את הבן אדם הזה.
לא, לא, התכוונתי לטובה, לא לטובה, במובן הרחב הזה.
בהשלמה אתה מביא את הכל למסור של שלמות. גם הפגימות הופכת להיות חלק מהשלמות. אבל תהיה לא נכונה אם אתה תבטל אותה כפגימות, כי עדיין פגימות. האבל הוא לא נשאר, היגון עדיין נמצא, הסבל עדיין קיים. זה לא מצב של ימלא שחוק פינו. המצב של ימלא שחוק פינו הוא המצב של עולם הבא. כלומר, גם במצב
הזה של עולם הבא כבר יעבד אותם שביגון זה כבר.
זה לא אומר שבעולם
הבא יהיה גם
שעוד כמו זה, ובכל תהיה את ה... עכשיו לא, אתה עד כדי כך לא מוכן לקרוא, גם בעולם הבא נמשיך לשבור. מה?
לא לספור, אבל
זה את התשמות של... יש עולם הבא, שיהיה עולם הבא, למה לא תחשור ש... שיהיה פה עולם של שמחה שלא יבוא אבלות. לנו זה נראה כמו, זה אמירה, סליחה לביטוי, לא להשתמש, הוא אמירה גסה כזאת. לא רציני, אני חושב את נשמע גח, האמירה שעד כדי כך אנחנו חושבים בקשה שמה, שלא כשאנחנו לא שם, אנחנו אפילו לא מסוגלים לומר שיהיה דבר. מה?
זה
כמו
שתמיד
יודע
לך שמי
אומר מה?
מי אומר לך, אני אשם מישהו, מה זה כדי שאומר את זה?
שאין להם בעיה שהשמחה הזאת נגמרת. אם אתה
לא
איך אותי, אז בואו נתקוף גם אותך. אתה שמח ומיד אומר, אבל עוד 5 דקות תכף צריך לחזור חזרה להיות לכלוכית.
לא, אני מקבל את זה. אני מקבל שכשהשמה שיש איזשהו מציאות שבורה, ולכן עשית רגע עם התנחים שלי, ובתוכם אני יודע, זה לא רגעים שלמים. והאחים האלה פוקפים הוא אסור על האדם שמלך פוקפי בעולם, אסור על האדם שיהיה איזשהו רגע בפרוטו שישוב שזהו, זה נגמר, שעכשיו הוא בטוח. זה לא באמת רגשי אשמה. הרגשי אשמה שאתה מדבר עליהם מאוד קריא, זה רגשי אשמה של הדגל שלנו לשתות קפה כי הוא עייף. אז הוא צריך להגיד מי עכשיו שותה קפה, למה הוא עושה תורה, ובעצם זה כל הממד הזה של רגשי אשמה, אני חושב שהוא, זה לא על ידי דברים החכמים יעזבו, זה יעזבו, חכמים לא יעזבו שיהיה לך רגשי אשמה עכשיו, שיש בית מ
שאני אפילו מפחד לאפר אותו, זה נראה כאילו אתה אנוס לומר אותו. אני מבין אותך, אני מבין את הנקודה, יש נקודות
שאני לא חושב. למה אתה מחייב לומר את זה? למה זה כל כך חשוב?
אני אמרתי שזה חשוב לי לומר את זה, משום שהרבה פעמים כשאשמה נחשבים מסיימת לכך כמשהו שלילי. ואמרתי את זה יותר כתגובה, ויש את שאשמה של משהו חיובי. לפעמים אדם נאלץ לקחת על עצמו את שאשמה וללכת איתה, מה אפשר לעשות? אם אתה נפלחת, נפלחת. אנחנו לא נוצרים כפי שהוזכר שם, ואיזה צ'יק קטן אתה כבר פתר לך את הבעיות או משהו כזה. יש דברים שאתה לוקח אותם על הגב, וכל החיים שלך תצא לקחת אותם על הגב. לכן האמירה הזאת של שאשמה זה משהו שמראש אני שולל אותו, משהו מראש, משהו פתולוגי, היא אמירה לא נכונה. אפילו אם זה היה משהו פתולוגי, לפעמים הפתולוגיה היא הבריאות. זה מה שאני מתכוון לומר. הצדדים הללו, אני לא בא לומר שאדם צריך לחיות כל הזמן. אני רוצה מפורש להבחין בין סוג של עצבות, ייאוש, אפילו מלנכוליה בצורה השלילית שלה, לבין המושג של העבד. המושג של העבד בסופו של חשבון, כפי שאמרתי מקודם, התפקיד שלו הוא לזכור, לתת כלים לטראומה. הטראומה מבחינה זאת, כמה שזה נשמע, היא הלם עצום מצד אחד, אבל מצד שני זה כמו אביא את זה לדוגמה שהוא מגשת כל כך לדברים שלנו, אנשים אוהבים לראות סרטים מפחידים, ולכת לראות את איזשהו, אם אתה רוצה שיפחיד אותך, התשובה היא בפחד הרבה פעמים שזה מגע עם הממשי הרבה יותר מאשר כל דבר אחר. לכן הם מפרסים דווקא את הפחד. עכשיו, אני לא אומר שאנחנו צריכים לחפש לנו את הפחד או משהו כזה, אבל מה נעשה? העולם שלנו הוא עולם ש... כמו שאמרתי, אם נסתכל מבט מפותח על המציאות, אוהב לו את הצד האנשים הטובים ביותר, שאתה אוהב את המשהו הכי עובד, לא בכלל אתה תתפרד מהם, אין כאן משהו שקורא לך את עצמך, קורא כל אחד מאיתנו. ויש כאן איזו נקודה מאוד עמוקה, שכפי שהמציאתי, אני לא בטוח שהצלחתי להביא אתכם לתחושה, התחושה של מציאות לא שלמה, של משהו שמוחמץ, של משהו שיש בו יגון, של חוסר אונים, היא למעשה התחושה של העבר. והיא באה ומתנגזת באמת, אפילו הייתי אומר, התחושה של השיממון. אבל השיממון הזה עצמו יכול להיות שיממון מהסוג שכאן הפרושים דיברו עליו, אין לנו, איבדנו את טעם החיים, יכולה להיות איזה שיממון שדווקא באמצעותו נכנסים איזה סוג של חיים, אבל אסור אף פעם לרופף את המתח בצורה כזאת, אתה אומר, אוקיי, ברגע שהשלמתי עם הדבר, הגעתי לגאולה. זה גאולה, ומצד שני היא גם חוסר גאולה.
זה
גאולה המתאים,
זה
בדיוק העניין,
שאתה מתכבד את זה שאתה לא מגיע לגאולה, אבל אני לא חושב, אני חושב ש... אני חי מצורך כאילו להדגיש את הממד שמשאר בשחור, ואני חושב שאני רוצה להדגיש שאפשר להיות בלמן ולהסתכל על השחור. אם השחור כואב, ולא להתעלם עם מנוע, אני לא חושב שמה שאני אומר זה התעלמות. אני חושב שקצת מה שאתה אומר זה התעלמות. זה התעלמות מזה שיש אפשרות להיות שלם ולהיות שלם. ולהיות
שלם.
לא שם, פה. טוב, אם כן, תענה לסוף הדיבור, ואחר כך... גרמנית
אמר לי, אם אני אגיד שאני חושב לשמוע, אני באדם לך
להשתקיע. גרמנית, זה יקרה. טוב, מה, לא הבנתי, איזה אפשר אתה רוצה לומר לי? אני מסכים. האשמה במובן הטראומטי של הדבר אי אפשר לחיות איתה, זאת שנאמר כאן. האשמה צריכה כאילו אותו דבר שהוא לא נכנס לשום דבר, הוא נשאר בקדימות, הוא נשאר מבחינה רגשית בריקנות. אם אתה רוצה סתם קצת לקנטר אותך, אבל בצורה מאוד לא הוגנת, יש איזו בדיחה על איזה מאגר שבא לארצות הברית שאלו כאילו מאושר. הוא אמר, אני לא מאושר, אני מאושר מאוד. זה מה שאני מתכוון. אוקיי, אז טוב, מה? אני...
השוואה שעתית עם המוות יבנה למידה שלא תיקה יותר ממשית מה שעתיקה בקצת אמיתית. חלק מהאבלות, זאת אומרת, לא שאני אומר, אולי יהיה. כן, אולי שהוא יהיה. אולי אני אפילו אמור לא משהו שהוא יהיה.
אמרתי, בניין בית המקדש, לפחות במובן העמוק שלו, בקבלה זה ודאי ככה, הוא נתפס כחורבן, בעצם כחורבן הביתיות, כחורבן הבית בכלל. חוסר היכולת של היהודי, ואולי של האדם, להימצא בבית. אתה אף פעם בסופו של חשבון לא לגמרי בבית. יש דרשות מאוד חזקות בתיקוני זוהר, שבגישכם, שולחה עמכם, שזה הגירוש של האמא. הקדוש ברוך הוא מגרש את האמא. ובמובן הזה, אז באמת הקימום מחדש של הביתיות הוא בעצם תחיית המתים במובן הזה. האמירה שאתה אי פעם, שאי פעם נוכל למלא את חוק פינו, היא בעצם אמירה של גאולה, שאם אנחנו אפילו קשה לנו חרדים לומר אותה. טוב, אני אמר כמה מילים בסיום הזמן, אחר כך גם הרב רייפוס יאמר. אין כל כך הרבה מה לומר, כפי שאמרתי, תמיד סיום של הזמן מלווה הרבה פעמים בתחושה של הרפייה, תחושה של רגעות, זה בקנאי שאתה מרגיש שככה עשית משהו. אם אני אשכם ככה במילים קצרות מה שנפש שעבר השנה לישיבה, אז יש שני משורים. משור אחד אני מרגיש שהיו התרחשויות מאוד משמעותיות השנה, לא רק זה שאישה התחתן, שזה ודאי מאוד משמעותי, אבל עוד כמה, אלא באמת מבחינה רוחנית. אני מרגיש שמה שנעשה כאן השנה באמת הוא הרבה יותר ממשי ממה שקרה שנים קודמות. הרבה פעמים אנשים חיים בעולם פיקטיבי, בעולם של מילים. והשנה היו הרבה הזדמנויות שאני חושב שנגענו בעולם הרוחני, בעולם האנושי, הממשי. הרבה בעיות נשארו לא פתורות, אפילו רוב הבעיות נשארו לא פתורות. אני לא זכרתי אולי את תסכולים, לא מרגיש אולי אני יכול לדבר באופן אישי, הצלחתי להביא כאן גאולה לאנשים, אבל אולי זאת יומרה גבוהה מדי. מכל מקום, אני חושב שלא פעם, גם בלימוד וגם בשאר הדברים שקרו, ביחסים בין האנשים, הרבה פעמים התרחשו דברים טובים, במובן, שאמרתי, לא כהעמדת פנים. ויותר בהקשר הזה. בהקשר אחר, אני חושב בהרבה דברים החמצה, זאת אומרת, אולי זה מי שרוצה יטען שזה נשארים חיצוניים יותר, אבל בנקודות הזאת באמת הרגשתי, מעבר לזה שהרבה בעיות עמוקות לא נפתרו, בעיות, לא שהישיבה יצרה את הבעיות, הבעיה היא שחבר'ה באים לכאן כבר היו בעיות במקומות אחרים, ובדרך כלל, מה, שזה הם באים לכאן, בדרך כלל אנחנו לא מצליחים, וכמו שאדם בא לרופא ולא מצליח לרפא אותו, אז לא, טוב, אוקיי, זה כמו בסיפור הזה של קני, אתה נלחם, אתה יודע שבסוף לא תצליח, אבל קראתי את הסיפור הדבר, סיפור ממה, מה? ואלה, אם זה היה רק זכר, אני נלחם, זה לא זכר, אני יכול להגיש יותר מאשר זכר. במישורים אחרים באמת לא כל כך מישור החיצוני בעיקר, אני מרגיש שנה למשל בנושא של גמרא הייתה לי די אכזבה, לא היה כאן פוטנציאל, אבל לא נוצרה כאן קבוצה ככה לומדת, במובן שהייתי רוצה, היו חלים שזה כן נוצר בשנה, צריך אולי לחשוב למה זה לא נוצר, מכל מיני סיבות, אני גם לא יודע איך כולם.
מה?
לא, אני לא אומר שלא היה רצון, אבל לא התממש. היו עוד כמה נקודות, כפי שאמרתי, שנביש, בעיקר בהיבטים החיצוניים, לא הצלחנו להתרומם, אבל אולי זה חלק מהעניין, אולי תמיד יש איזשהו ניגוד בין הצלחה חיצונית לבין הצלחה פנימית. יש הבחינה פנימית, אני מגיש גם מבחינה אישית וגם מבחינת מה ש... עבר לחלק מהלומדים כאן, עברו כן דברים, ודברים נראה לי שהם לא פיקטיביים, ודברים שיש בהם כן ממשות אמיתית. טוב, אני מאחל לכולם ככה באים ככה חופש בין זמנים, אז צריכים גם לדעת, איך אומרים, לתפוס שאנטי, זה גם כן, זה גם כן אומנות, זוכר שתמיד ש... הוראי זיכרוני לברכה היו באים לחופש יום ראשון, היו מתרחשים על הכיסא נוער, רק כמה כיף. יום שני כבר הרים טלפון למפעל שלו, מה קורה? יום שלישי כבר לקח את האוטו ונסע מהר לראש. אז אוקיי, מציע לכם ללמוד גם,
לשכוח את העולם. מדי ישיבה זה לא הבעיה שלהם לתפוס.
כן, נראה לך. אני לא בטוח, מה הבעיה? אתה רואה? יש כבר מי ששולח את הישב, אבל גם את עצמך לא ביטל. טוב, אוקיי.
טוב, אני אגיד שאני לא יודע מה זה לסכם, אני חושב אחד החושבים, לפחות מבחינתי, שאני לא כך מרגיש שעשה לסיים כמסיים, או מרגיש צורך לסיים עם הלשון בחוץ. אולי בגלל שלא עשיתי שום דבר השנה, אז אולי בגלל זה אני מרגיש גם, אולי בגלל סיבה אחרת, ש... אני אגיד, התקרבות אישית, אני מגיע לתוך השמיים, אני חושב שאני תחושת הבית, תחושת הביתיות מאוד את עצמה, אפרופו הדיבור הבית, כמה אפשר להגיש ביתיות בעולם הזה, אני מרגיש יותר ויותר את הביתיות, והבחינה הזאת זה יותר כל גם להקרא בתור כפי כל החבר'ה, וכפי היחס לאווירה שנוצרה כאן, שהיא בתוכה של בית. אני חושב שמה שאנחנו מרדיח לכם גאולה, זה די מדהים אותי כשאישור הקבר הולך להתענות, אנחנו נמצא את עצמי לחליל אותם בזה בית ולא בקרבר, זה כבר יותר מחליל.
נשאיר המעל, המעל, כאילו יותר מעל.
מהבחינה הזאת אני חושב שאני כמו גדולה, אתה היית כתוב בישיבה בתחת הדרך שמאוד הייתה חסרה התחושה הזו של הביתיות, שאנשים פה נשארים בשביל חשבון, גם כאילו עכשיו בדרך כלל שאומרים שכל הזמן בטרס מסוים, בדרך כלל בשבוע לפני כן ועל, אנחנו נצא פה לבד.
עכשיו... זה היה גם השנה.
מה?
זה היה גם השנה.
זה כמו שאני הולך פה, לפני כל עשייה בדיוק. עכשיו, דבר שאני רוצה להגיד בעת, קודם כל הקראת הטוב, ובאמת אני מודה קודם כל הקדוש ברוך הוא, עוד שנה סיימנו, וברוך השם יש התקדמות כאן באובן אישי, וגם באובן של הישיבה, הייתה הרבה התקדמות, והשיבה נגע בכמה נקודות, אני לא יודע שכדי להליך ונוכיח בדיוק איפה התקדמנו, איפה אנחנו תקועים, אבל באופן כללי, התחושה כאן שאת נועה קלית החיובית. דוגמה שהמשל לא הבאת אותה, היו ימים שפת עבדה שהיה ריק. לא את האורחים, או בוגרים האורחים, הוא נשמע איזה רוח בישיבה, איזה... עומדת את המדרש עם שלושה ארבעה אנשים מסביבים, ושאני חושב שהרצילים ואנחנו לא מתגוננים, ואני כל שומע, שמענו, הישיבה, ככה. יש כנראה פער בין הרוח והכלים, בין האור והכלים, כנראה שחצו את האור, כנראה שהאור היה כך גדול שהכלים כולם ישברו וברכים מכרסים ככה, ולכן יש לי מקום, לא, זה רציני השגן, אני לא מתרצק, יש כאן משהו שחושבים שביחוד המדרש מלא, ויוצאים כבר מרגישים פה שאין פה רוח, ושום דבר לא קורה פה, יש הפוך. אז כנראה שהדבר הזה, אלה תגובות שקלטתי לא מייחד ולא משניים במהלך השנה הזו. ואתה לי, אתה מפריט, היית, מה אתה צריך לדבר? את רוח, אוקיי, אני אגן בזה. רוח,
זה לימוד
מוקד כאילו. לא, אפשר לראות בכלל, לא, אני יותר מזה. יש כאן תחושה ש... הייתה לי כאב את תחושה. אנשים שידרו תחושה משהו במקום הנכון, במקום של ה... של האור של בית המדרש, והגעתי למתקה שאי אפשר לבדוק את זה ובאמת כאן לא רגיל את זה באמצעות הכלים או באמצעות משהו מלעין, אלא יש כאן תחושות זרימות פנימיות שמתרחשות את מי שנמצא בעניינים, והוא לוקח את זה איתו, גם אם נמצא עולה קצת פיזית או איזה נראה, למראית עין זה ככה או אחרת, זה לא מה שבעצם אומר. וזה אני רוצה לומר גם איזה הכרה בתור אישית לרב שדר, שבאמת הייתי נוחתו ודיבוריו כמובן אישי, אבל לא רק אישי, כמובן אנחנו כאן נוצרנו פה איזו חברה שיוחה, ואני חושב שזה בהחלט ברכה גדולה. שעוד הברכת לנו, זה גם אני רואה את זה כיפה אישי, ויש לנו כאן באמת משהו באמת מאוד חזק שנוצר כאן, ואני באמת מקווה שיש נקודות שאני חש כבר היום שנוכל להתקדם בהן, וככל שה... רק הביתיות שככה מדיברת על שבעולם הזה אי אפשר להרגיש ביתיות, וזה נכון, זה פשוט נכון, אי אפשר להרגיש ביתיות במובן המלא, במובן ה... אני אפילו לא יודע מה זה במובן המלא, כי אני יכול להכיר מה שיש לנו בעולם שלנו, אבל אני יכול לשאר שיש באמת בדמיון איזשהו משהו למעלה מהדמיון, עולם שהוא באמת של גאולה, והוא אולי בסופו של חשבון שנותן לנו את הדרך של האמונה. בסופו של חשבון אני חושב שאני כבר רואה בעיני רוחי שהשנה הבאה, בעזרת השם, בעצם איזשהו התקדמות, אני לא יודע מה תהיה התקדמות, כמובן, אני אקלחה של תחושה מורה שהיא למעלה מן המילים שלה, אבל זה לא סתם לצוף מן המלחם דמיון מעקר, אולי מה שאני באמת מקווה שבעזרת השם, אחד לצוף, לפחות אם לא גאולה, לפחות איזה התחלת בגאולה. תחנה אחרי התחלת. זהו. ואחרי לכולנו ש... מה?
כולם מהקראת הודעה. כן. למה קראת הודעה להגיחה? כל זמן שאתה מחייך, אז העולם עוד משתבר. אוקיי, טוב. רבי שאני.
טוב. כן.